לפי הבנתי הגענו לפרק כ"ו, נכון? בביאור מידת הקדושה. זה גם הפרק האחרון של הספר, שהוא בעצם מהווה גולת הכותרת של הספר. למה זה חשוב להבין את זה? משום שלא תמיד מבינים מהי המגמה של ספר מסיעת ישרים. כי מתוך קריאה שטחית בתחילתו נראה, אפשר לחשוב בטעות, זאת לא הכוונה שלו, אבל אפשר לחשוב בטעות שהמגמה של רמח"ל היא ספיריטואליסטית, דהיינו רוחניות קיצונית, ושהאדם צריך למאוס בעולם הזה, להידבק בחיי העולם הבא וכדומה, למרות שכפי שהוכחנו מקריאה מדוקדקת של ההקדמה, ראינו שזאת לא הכוונה שלו, אבל במיוחד צריך לשים לב לזה בגלל שמידת הקדושה היא הולכת בכיוון אחר לגמרי. אולי אני אסביר למה הכוונה. היהדות כידוע לנו היא מונותאיסטית. מה זה שהיא מונותאיסטית? היא מאמינה שהשם אחד. אם השם אחד, אז גילוי האחדות חייב להיות כולל. זאת אומרת, חייב להיות שעבודת השם, דבקות בשם, תהיה דרך כל תחומי המציאות, במיוחד דרך שני התחומים שאנחנו רגילים לראות אותם כמנוגדים זה לזה, אנטיתטים, הלא הם החומר והרוח. כלומר, חומר ורוח ביחד הם גילוי אותה האחדות. ולכן, אף על פי שיש הדרכות מוסריות שמרחיקות את האדם מאחד מהקצוות, במיוחד מהקצה החומרי, כי הקצה החומרי בהחלט יכול להביא את האדם לידי חטא, לידי שפלות, לידי קטנות, אבל מוכרח להיות שההדרכה הזאת היא זמנית ולא מוחלטת. כלומר, לא ייתכן שכאידיאל היהדות תחנך לפנייה מן החומר, הרחקה מן החומריות, בגלל שאז אנחנו נופלים מבחינה תיאולוגית לסכנה של שתי רשויות. ההנחה שכאילו יש אלוה של החומר ואלוה של הרוח, ושהם מתנגדים זה לזה, והדבר הזה בא לידי קיצוניות בין היתר בנצרות ובעוד כמה כתות שדיברו על טוב ורע כאנטיתטים זה לזה. כן, משל בנצרות החומר שייך לשטן, הרוח לאלוהים, המדינה שייך לקיסר והנשמה לאלוהים וכדומה, שייכת לקיסר, ואילו בבודיזם הדברים עוד יותר מוחלטים, כלומר ייאוש כללי מכל העולם הזה, וגם יש כתות מסוימות, גנוסטיות בעיקר, שדיברו על אל טוב מול אל רע, שנלחמים זה בזה. היהדות, למרות שהיא מכירה בדואליות של הטוב והרע, הרי יש יצר הטוב ויצר הרע, מכירה בזה גם שהיצרים הם שניהם של האדם, לכן לא ייתכן שבאופן מוחלט הרע, זה נכון שהיצר הרע יעמוד מחוץ לכלכלה האלוהית, ולכן אמרו רבותינו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. כלומר, יצר הרע הוא חלק מעבודת השם גם כן, ולכן צריך לדעת איך להשתמש בו. אז על כל פנים, יש הדרכות של פרישות. העבודה של הפרישות היא המעטת המרחב של דברי הרשות. הרי יש לנו שלושה מרחבים, מה שמצווה, מה שעבירה ומה שרשות. מה שעבירה אסור לעשות, מה שמצווה חייבים לעשות. מה עם מה שרשות? למשל, לאכול בננות. זה רשות. אין מצווה בתורה לאכול בננות, אבל גם אין איסור לאכול בננות. כמובן, יש תנאים מסוימים לאכילת הבננות, אבל אין איסור עקרוני לאכול בננות. יאמר אדם, תשמע, אני רוצה להימנע מאכילת בננות, מכל מיני סיבות זה מביא אותי לידי עבירה, ולכן אני לא אוכל בננות. בסדר, תהיה בריא, זה עוזר לך להתקדש, זה עוזר לך להיטהר. אבל לא ייתכן שבאופן מוחלט אכילת הבננות תהיה אסורה. לכן מוכרחת להיות בשלמות המוסרית היותר עליונה הכללה של אכילת הבננות בתוך הקדושה. עד כאן מובן. אפילו גם טעמי האיסור צריכים להיות מוכללים בתוך הקדושה, כפי אותה אגדה מפורסמת על ילטה אשת רב נחמן חולין קופתת עמוד ב'. זוכרים? טוב. מה לא? סיפור ידוע, נו. ילטה אשתו של רב נחמן. רב נחמן היה אדם גדול, חתנו של ראש הגולה, אשתו הייתה ילטה, ביתו של ראש הגולה, והוא היה תנית חכם מגדולי האומה, כן, מגדולי ישראל, ואשתו הייתה אישה עם, איך אומרים, עם אופי, ופעם אחת הוא לא שלח לה כוס של ברכה, כשאומרים ברכת המזון, צריך בסוף לשלוח את הכוס, לשתות גם לאשתו, לא שלח. היא התעצבנה, תפסה נרבים, שברה 400 חביות של יין, של רב נחמן, אתה לא שולח לי כוס של ברכה, אני אראה לך מה זה. חבית של יין של פעם זה לא כמו היום בקבוק, זה 15-20 ליטר של יין. אז 400, תכפילו, זה משהו ענק. זה עולה המון כסף. יום אחד אמרה לו, מה? מה אתה אומר? יקב שלם, אולי אפילו יותר מזה. אני לא יודע בדיוק, צריך לראות את גודל היקבים באותם הימים, אבל אתה יודע, כשהגמרא אומרת 400, זה לפעמים זה דרך גוזמה. על כל פנים, ילטה זה אישה שמקפידה על הדברים, על הכבוד שלה גם. אז פעם אחת, ככה מובן מסכת חולין, אמרה לו, מכדי כל דאסר לן רחמן אשר לן כבתי. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו, יתיר לנו כמוהו. אסר לנו בשר חזיר, יתיר מוח שיבוטה. מוח שיבוטה זה, יש דג שקוראים לו שיבוטה, המוח שלו יש לו אותו טעם כמו חזיר. אם כן, מי שרוצה טעם של חזיר, יש מוח שיבוטה. אסר לנו את האשת איש, אסור לבוא על אשת איש. אבל יתיר לנו גרושה בחיי בעלה. אדם יכול להתחתן עם אישה גרושה, למרות שבעלה הראשון עדיין חי, ויש לזה טעם של אשת איש. הוא אסר לנו את הגויה, יתיר לנו, מה? לא, לא, איפה תואר? במלחמה. כן, במלחמה. כן, אסר לנו אשת אחיו, יתיר לנו את היבמה. אסר לנו חלב של בהמה, יתיר לנו חלב של חיה. אסר לנו את, יש שם כמה דברים שגם לא כך ברור במפרשים מה זה. אז אמרה לו בסוף, בעינה למחל בשרה בחלב, אני רוצה לאכול בשר בחלב. טוב, רב נחמן לא משחק עם ילטה, כן? הוא יודע שהוא חושש על, על כל החלב ועל כל הפרות שלו, ומה, מה יהיה? טוב, בכל מקרה, אמר לשמעי, זבי כולה כחלה. יש מחלוקת מה זה בדיוק מה שהוא אמר, אבל דעת רשי שהוא אמר לקחת עתינים של פרה צלויים. כן, כלומר בשיפוד, קרים ככה עתין של פרה, שמים על שיפוד ככה על האש, זה יש לזה טעם של בשר בחלב. כי הרי עתינים של הפרה משם בא החלב, אבל זה גם בשר. אז בשר בחלב זה מותר לאכול, יש סימן שלם ביורדיה, איך מכינים בדיוק את העתין, כדי שזה יהיה מותר באכילה, יש מחלוקות ספרדי ואשכנזים, איך עושים את זה? מה? אם דווקא בצליה, או אפשר גם בבישול, בסיר מיוחד, בקיצור, ואם צריך להוציא את החלב, לא צריך להוציא את החלב. קיצור, בלגן שלם, עשה את זה. טוב. וניצלו ככה הפרות של רב נחמן. עכשיו נשאלת השאלה, למה הגמרא מספרת את זה? היא יכולה לספר לנו את זה, להגיד שזה אישה אחת דרשה, אבל להגיד, להזכיר את השם של אשתו, של אחד מגדולי האמוראים, ככה לגנות אותה, שהיא כזאת להוטה אחרי בשר בחלב, זה לא מתאים לתלמוד לספר דבר כזה. אלא מה? כנראה שהתלמוד מבין שילטה הייתה אישה גדולה ואידיאליסטית, אידיאליסטית אמיתית. והיא אמרה, זה חילול השם, שיהיה טעם אחד במציאות שלא יכול להיכנס לכלכלה של הקודש. ולכן היא אומרת, לא יכול להיות שבשר בחלב אסור באופן מוחלט. לכן מוכרח להימצא איזושהי דרך כדי להכשיר את הבשר בחלב. ומצאה. זאת אומרת, יש, זה מדרכי הקדושה. כיוון שהיא אישה קדושה, היא רוצה לחבר את הכל אל הקודש. טוב, זה כהקדמה לביאור מידת הקדושה, שהיא בעצם במידה מסוימת הופכית למידת הפרישות. אחרי כל ההקדמות האלה, הווה נסתכל בפנים. בביאור מידת הקדושה, פרק כ"ו. עניין הקדושה כפול, אגב, מספרים שהרב הנזיר זצ"ל, הרבי דוד הכהן, כשהוא למד את מסילת ישרים, התחיל עם פרק כ"ו. למה? כי הוא רוצה לדעת לאן מגיעים. מה המטרה? אחרי זה, לומדים מההתחלה.
לא כל ספר הוא ככה, לא?
לא יודע אם כל ספר זה ככה, אבל כיוון שזאת מסילה, מסילת ישרים, אז יש איזו פרוגרסיה, יש איזו התעלות, אז צריך לדעת לאן מגיעים. כן. יש מישהו שיקשה על דברי הרב הנזיר האלה. מישהו יקשה, אמר, אבל רמח"ל כתב את פרק כ"ו בסוף. ואני מקשה על מי שיקשה. וכי הנזיר לא יודע את זה. טוב. עניין הקדושה כפול הוא. דהיינו, תחילתו עבודה וסופו גמול. תחילתו השתדלות וסופו מתנה. זה דבר מאוד מעניין. הרי מאיפה לקוח בכלל כל הסדר הזה של המידות, זהירות, זריזות, נקיות, כל... איפה הוא לקח את זה? רמח"ל. מהברייתא של רבי פנחס בן יאיר, נכון? יש ברייתא של רבי פנחס בן יאיר לפי הגרסה של מסכת עבודה זרה, ומה כתוב שם? תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מידי זריזות, נקיות, רישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה. קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי אליהו הנביא, אליהו הנביא מביא לידי תחיית המתים. אז אם כן, אנחנו רואים שרמח"ל קיצץ בתוך הרשימה של 13 מידות, הוא הוריד את התורה, לא כתב תורה, התחיל מהזהירות, תורה מביאה לידי זהירות, הוא התחיל מהזהירות, וגם קדושה מביאה לידי רוח הקודש אליהו תחיית המתים, גם זה, אין פרקים על זה במסילת ישרים. למה? בגלל שרמח"ל מדבר על מה שבידי האדם. תורה זה לא בידי האדם, הקדוש ברוך הוא נותן תורה. רוח הקודש, אליהו הנביא, תחיית המתים, זה הקדוש ברוך הוא עושה. אז מה כן אפשר? מה שמזהירות עד קדושה. זהירות, המהלך מהזהירות עד הקדושה, זה כדי לשחזר את התורה. כן, תורה זה ממעלה למטה, אבל מה אני עושה כדי לזכות לזה עוד פעם? צריך לעבור את כל 9 המידות של ספר מסילת ישרים, ואז אני מקבל עוד פעם. עד כאן מובן. טוב, אז לכן, וגם הקדושה עצמה זה על הגבול. הרי תחילתו השתדלות, סופו מתנה. לכן מבחינתנו, אנחנו הלומדים ספר מסילת ישרים, מה שחשוב כאן זה תחילתו השתדלות. סופו מתנה, בסדר, הקדוש ברוך הוא ייתן, בעיה שלו, לא בעיה שלי, אפשר לומר, כן?
שזה כמו שייך לרוח הקודש?
כן, זה התחלה של רוח הקודש של אליהו תחיית המתים. זה לא ממש רוח הקודש, כי זה עדיין בתחום הקדושה. אבל צריך לפי זה להבין שקדושה זה מציאות אובייקטיבית. למשל, יש אדם שאומר קדושה, יש למשל ביטוי כזה. ירושלים קדושה לשלושת הדתות המונותאיסטיות. יש מקומות שהם קדושים ליהדות, קדושים לנצרות, קדושים לאסלאם. שטויות במיץ עגבניות. קדוש זה לא קדוש למישהו, זה קדוש מצד עצמו. או שהמקום קדוש או שהוא לא. ברור? האם יש מישהו שמכיר בזה? זה סיפור אחר. כן? הר הבית הוא קדוש, בין שאתה מכיר בזה, בין שאתה לא מכיר בזה. כן? זה לא קדוש למישהו. כן? זה לא איזה מין הכרה סובייקטיבית, פולקלוריסטית, שזה מה שמשתמע מהביטויים האלה. כן? זה אובייקטיבי. יפה.
מה זה קדושה?
קדושה זה מקום שבו יש נוכחות אלוהית. איפה שיש נוכחות של הבורא זה נקרא קדושה. בסדר? טוב.
קדושים תהיו.
כן.
זה משהו שהוא בפעולה שלנו.
כן?
כן.
מפה לקחת את זה? אני חוזר על דבריך. סליחה, 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 תן לי לחזור על דבריך, בבקשה. אתה אמרת שזה שכתוב קדושים תהיו, משמע שזה תלוי בפעולה שלנו. על זה אני שואל, מניין לך זאת? מדוע שקדושים תהיו לא איננו הבטחה? קדושים תהיו, זה מה שיהיה. יכולת להביא פסוק אחר. ויתקדישתם, ויהיתם קדושים. לא. המילה ויהיתם קדושים איננו ראיה לכלום. אבל הראיה הראשונה, אם כבר להביא ראיה, זה מהמילה ויתקדישתם. שזאת פעולה שלי, נכון? אז בסדר, אבל לא הבאת את זה. אתה הבאת קדושים תהיו. עכשיו, בזה יש באמת מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב"ן, הרמב"ם, רש"י. מה המשמעות של קדושים תהיו? כן? דברו. כלומר, משמע שעל ידי מעשים מסוימים תחול בכם הקדושה. כן? בסדר. אבל המעשה עצמו זה ההתקדשות. והייתם קדושים זה כבר ממעלה למטה. קדושים תהיו לכאורה לא מהווה שום ראיה. כן? קדושים תהיו, זה מה שיקרה בסוף.
אבל... תהיו זה תפעלו.
לא, אתה אומר שתהיו זה קדושים. זה פעולה. לא. למשל, אם אני אומר... תהיה פזמניק. צריך לעשות משהו בשביל זה? כדי להיות פזמניק, צריך לעשות משהו? לא צריך לעשות שום דבר. אתה לוקח חייל, אתה לוקח תוראי, קושר אותו לעמוד, אחרי 10 שנים יש לך סגן אלוף. למה? פזמניק, נכון? בסדר? אז קדושים, תהיו. זה מה שיקרה בסוף. בסדר? לא, זה נקודה מאוד חשובה, כי... למשל, יש אחד שכתב שקדושה זה ייעוד. שהרי כתוב קדושים תהיו. יש מישהו כתב ככה. כן? אבל הוא לא שם לב שכתוב בתורה גם כי עם קדוש אתה. עכשיו, אותו אחד שכתב שקדושה זה ייעוד ולא מציאות, הוא אמר ככה, הוא אמר דברים שקשה מאוד לאוזן לשמוע את זה, אז אם יש מישהו רגיש שיצא עכשיו, או שיחבא את המחשב לכמה שניות, הוא אמר שלושה אמרו אותו דבר, והם קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק, ששלושתם אמרו כל העדה כולם קדושים. נכון היה קשה לשמוע? כן, ברור. דברים האלה אין להם שחר, ונטולים מן המציאות, אפוסים מן היש. שהרי קורח אמר כל העדה כולם קדושים, והרב קוק ורבי יהודה הלוי אמרו כל העדה כולה קדושה. כלומר, העדה מצד הכלל, עם קדוש אתה לשם אלוהיך. עכשיו, אני באופן אישי צריך להפנים את הקדושה של הכלל בתוכי. זה לא דבר מובן מאליו שאני קדוש.
כן?
זה תלוי בי שזה יחדור בקרבי.
דבר שאמרת בהתחלה, קדושה זה דבר
שהוא אובייקטיבי, נכון? מה שיחדור בי הוא אובייקטיבי, בין שאני מרגיש ושאני לא מרגיש. אם אני אעשה מעשים המביאים עליי קדושה, אני אהיה קדוש בין שאני רוצה בכך, בין שאני לא רוצה. בין שאני מרגיש את זה, בין שאני לא מרגיש את זה. מובן? לא, גם אם אני עושה את המעשים שכפרט מביאים עליי קדושה. למשל, אשר קידשנו במצוותיו. מצוות זה מביא קדושה. נגיד קיימתי מצוות. אז לפי מה שהתורה אומרת, קיימתי מצוות, אני קדוש. אבל אני לא מרגיש. התשובה היא, אתה לא צריך להרגיש, זה אובייקטיבי. זה חל בך בין שאתה מרגיש ובין שאתה לא מרגיש.
זאת אומרת, הפוטנציאל...
שלא כמו טהרה, טהרה זה דבר שאני מרגיש אותו. בסדר? כן.
מה זה השלבים מיליון
נביא? רגע, אנחנו מיליון נביא, אנחנו נגיע, הוא ידבר על זה. מה? הוא כותב על זה בסוף. כן. טוב. בסייעתא דשמיא, צהריים מצוינים לרב היקר, הרב הזכיר את מדרגת המידות. מדוע יראת חטא מדורגת במדרגה כל כך גבוהה בסולם הערכים? הרי זה מתבקש לפני הכל, לא, הרב יכול להרחיב בתודה במשך יום נפלא, גיל. אדוני היקר, כשלמדנו את מידת היראה, עסקנו בשאלה הזאת. אז אתה מוזמן לפתוח מהארכיון את כל השיעורים שהיו על ביאור מידת היראה. יראת חטא, ואז תקבל תשובה לשאלתך. עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. אמן סלע. ובכן, אנחנו עכשיו ממשיכים במידת הקדושה. אז הקדושה, כפי שאמרנו, היא נתון אובייקטיבי שחל באדם. לפעמים זה חל בלי שאדם יעשה שום דבר. לפעמים זה חל על ידי שאדם נפתח אל הקדושה. אני רוצה להרחיב את זה קצת. יש מושג שלא קיים ביהדות, אבל הוא קיים בתרבות הכללית. נקרא מיסטיקה. מכירים את זה? מה זה מיסטיקה? זה המחשבה, האמונה הזאת, שהאדם יכול על ידי מעשים, הכרות, מידות, לא משנה מה, הוא יכול להגיע אל האלוהים. זה נקרא מיסטיקה. אני עולה עד למעלה. זה גאווה וטיפשות כאחד. כי ודאי שאי אפשר להגיע עד האינסוף. מה המרחק ביני לבין האינסוף? מה המרחק? אז כמה זמן לוקח להגיע? אינסוף זמן, אז אי אפשר להגיע. נכון? אבל מה יש כאן ביהדות? במקום המיסטיקה יש ביהדות קבלה. קבלה זה ביוק הפוך. מה זה קבלה? זה לקבל. אני פותח את עצמי למה שבא אליי. הרי האינסוף לא מוגבל. על ידי ההגבלות השכליות, מנטליות, פיזיות שלי. הוא יכול לבוא אליי מתי בא לו. כן? לכן יש ביהדות קבלה, דהיינו, הכנת השטח להופעת הקדושה. מובן? ולכן אמרו רבותינו במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. בסוף הכל עניין של מידתיות. אף אחד לא בעד התנזרות טוטלית כתבת, אף אחד לא בעד נהנתנות גמורה. לא? מה שאתה אומר כאן זה על דרך הרמב״ם, שעל דרך הרמב״ם ענייני הגוף צריכים לא להשתלט על האדם, גם לא צריכים להיות מבוטלים לגמרי, זה מידת האמצע. יש ברמב״ם הרבה מהממד הזה, שהגוף הוא בעצם ישות ניטרלית, וצריך לעשות הכל כדי שהוא לא יפריע. אז מה הוא זקוק הגוף? הוא זקוק לאוכל? תן לו אוכל, כדי שהוא לא יפריע לך. מה הוא זקוק? לחיי משפחה? תן לו חיי אישות, חיי משפחה, וזה תן לו, למה? כדי שהוא לא יפריע לך. כן? הוא צריך מנוחה, הגוף. תן לו מנוחה. מה? הרי כדי שלא יפריע לך. ברגע שנתת לגוף מה שהוא צריך, הוא מסופק. כיוון שהוא מסופק, אתה נשאר בשלווה. אתה בשלווה, אתה יכול לעסוק בחוכמה. על ידי החוכמה, תדע את האלוהים. זה דרך הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם לא שונא את הגוף, הוא כותב מפורש. אין הקדוש ברוך הוא שונא את הגוף ואינו רוצה בעיבודו. מצד שני, צריך לדעת, זה אל תתלהב מזה. העיקר זה החוכמה. הרמח"ל, לעומת זה, הוא מן המקובלים. ואצל המקובלים יש קדושה בגוף. יש משימה של גילוי הקדושה שבגוף. אבל הגוף עושה הרבה בעיות. אז לכן צריך, באופן פרדוקסלי, מי שמדבר על קדושת הגוף, כגון הרמב"ן בספר איגרת הקודש, דווקא מי שמדבר על קדושת הגוף, מייסר הרבה את הגוף בסיגופים, כדי לתקן אותו, כדי שתתגלה הקדושה שבו. לכן גם רמח"ל העביר אותנו דרך הפרישות. צריך הרבה פרישות כדי להגיע לקדושה. אבל המטרה איננה הפרישות. אבל בדרך אתה צריך גם לעבור דרך זה. שלום ושבוע טוב לרב ולתלמידים בכל אתר ואתר אינטרנט, כפי ששאל אחד התלמידים, קדושים תהיו. מבאר את התורה כי קדוש אני, כי זה סיבה. אם כן, זו לא רק מציאות, אלא ציווי בכל דרך הדיו, להיות פרוש כאלוהים. וואו, 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 כמה דברים לא מדויקים נאמרו כאן. אני רוצה כאן באמת להיכנס יותר לעומק של המושג קדושים תהיו, כי זה אני רואה שיש פה כמה בעיות. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים בתורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו. כי קדוש אני, השם אלוהיכם. אז קודם כל, לא מובן מה זה קדושים תהיו. התורה משתמשת בביטוי, קדושים, בלי שנדע מה המשמעות של הביטוי הזה. אז אני רואה אצל השואל, שהשואל טעה, שלא באשמתו, בטעות המצויה, שקדוש פירושו פרוש. דווקא, איך אומרים, בכל רד היו להיות פרוש כאלוהים. הוא כתב כאלוקים, אבל אני סולח לו. כן? פרוש כאלוהים. מאיפה הוא לקח שקדוש פירושו פרוש? מאיפה הוא לקח את זה שקדוש פירושו פרוש? אז לא רק הוא. אם זה היה רק הוא מלא, אבל זה טעות מצויה מאוד, שכולם חושבים שקדושים פירושו פרושים. מאיפה הוא לקח את זה? מה? כולם אומרים שרשי אומר את זה, הבעיה שרשי לא אומר את זה. יפה! רשי כותב בדיוק ההפך, הוא אומר כך, קדושים תהיו, פירושים תהיו מן העריות, שבכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, שם אתה מוצא קדושה. עכשיו, לא הבנתי כלום. איפה רשי לקח שפירושים מן העריות? איפה בפסוק מופיע העריות? דבר לכל הדת בני ישראל, לא אמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני השם לך. איפה כתוב פירושים מן העריות? מה? בדיוק, בפרק הקודם, סוף פרשת החרמות, שם יש רשימה של איסורי עריות. כן, לא לבוא על אחותו, ולא על דודתו, ולא על הזכר, ולא על הבהמה, וזה וזה. בסוף כתוב, אז אומר, פירושים תהיו מן העריות. איך תהיו פירושים מן העריות? על ידי הפרשה הקודמת. פירושים תהיו מן העריות, זה הפרשה הקודמת, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, כלומר בפרשה הקודמת, שם אתה מוצא קדושה, בפרשה הזאת. משמע שקדושה זה לא הפרישות מן העריות.
שהפרישות מכינה לקדושה.
יפה, הפרישות היא ההכנה לקדושה, אבל הקדושה זה לא הפרישות. והראיה, גם פה בסיעת ישרים יש בביאור מידת הפרישות ובביאור מידת הקדושה, שני דברים שונים. הפרישות מביאה לקדושה, אבל הקדושה זה לא פרישות. אז מה זה כן? זאת השאלה. בסדר? אז, יש ביטוי כזה בחז"ל. קדוש לעולם קיים. קדוש זה דבר נצחי, מה שהקיום שלו, קיום חזק, תקיף, הרבה ישות, הרבה עוצמה, זה קדוש. לפעמים יש עוצמת חיים כל כך גדולה, שביחס אלינו זה מחלה את עוצמת חיים הנמוכה שלנו. זה כמו שלמשל, להבדיל בתחום הפיזיקלי, זרם חשמלי חזק, אפשר לגשת לזה. אבל זה לא בגלל ששם אין חיים, אלא יש שם הרבה חיות, ואם אני לא מוגן, קשה לי עם זה. ברור? אז עכשיו אני עוד לא הבנתי מה זה להיות קדוש בדיוק, וזה דבר שדורש קצת התבוננות. גם, הרי בואו נראה דבר אחד ברור. דבר אל כל הדת ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, מה המשך? כי קדוש אני. זה מאוד תמוע הדבר הזה. למשל, תראו לעצמכם אדם שיש לו עיניים כחולות. הוא אומר, אף אתם היו בעלי עיניים כחולות, כי לי יש עיניים כחולות. מה יענו לו? זה לך יש עיניים כחולות, לנו יש עיניים ירוקות. מה זה קשור אחד לשני? זאת אומרת, למה אם הקדוש ברוך הוא קדוש, זה אומר שגם אני צריך להיות קדוש. מונח בפסוק הזה משהו תמוה מאוד. התשובה היא שאם נתרגם את זה בשפה פשוטה שבפשוטות, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני היחיד שקדוש. אין פה עוד קדושים אולי? אני בודד. היו אף אתם קדושים, ככה נוכל לשחק ביחד. זאת אומרת, השעשוע האלוהי מכריח שיהיה לו עם מי להשתעשע. ולכן אנחנו צריכים להיות קדושים כמו שהוא קדוש, כדי שנוכל לדיאלג. נכון? לדיאלג מלשון? דיאלוג. מה זה דיאלוג? דו-שיח. אז תגיד, לדס-שיח. כן? לדס-חיח. זאת אומרת, אנחנו מעוניינים כן, לדסגז, שיחה פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר כל זמן שאנחנו לא קדושים, לכן ביקש הקדוש ברוך הוא היו קדושים כדי שנוכל להיפגש. בסדר? יוצא שגם בלי להגדיר עדיין מהי הקדושה, ברור שבמצב של הקדושה יש פנים אל פנים, בין הבורא לבין הנברא. כן, בבקשה. אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר, אנחנו יודעים שבכל מה שחי, יש בזה משהו מהקדוש ברוך הוא, אפילו חלק קטן. אז אם כן, מדוע אי אפשר להגיד בכל דבר שהוא קדוש, כולל גוי? עד כאן שאלתך. דבריך אלה אינם נכונים כלל וכלל, ואני אסביר מדוע. בגלל שאלוהים אין לו חלקים, ואי אפשר לומר שיש חתיכות של הקדוש ברוך הוא. ברור? ולכן, הייתי אומר אפילו יותר מזה, היהדות בנויה על ההנחה שהבורא זה לא הנברא והנברא הוא לא הבורא. במילים אחרות, אני לא אלוהים, אני מקווה שאתה לא תיפגע אם אני אגיד שגם אתה לא אלוהים. כן? ולכן, אי אפשר להגיד שיש חתיכה של אלוהים בשום דבר. כי אלוהים הוא אחדות והאחד לא מתחלק. בכל דבר רוח הקודש? בוודאי שזה לא נכון שיש בכל דבר, להגיד, אי אפשר להגיד שיש בכל דבר חלק קטן של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להגיד דבר כזה, כן? אלוהים הוא אחד, כיוון שהוא אחד, הוא למעלה מכל חלוקה, הוא למעלה מכל הרעיונות האלה. ברור? הרעיון הזה, שהוא כל כך מצוי, גם הוא בא מהתפשטות של רעיונות עמוקים של תורת החסידות בתפיסה העממית. כן, התפיסה העממית היא קצת שטחית, ואז היא תופסת את הדברים בצורה כזאת, אבל זה פשוט לא נכון. ולכן, ברור שלהיות קדוש, לכאורה זה דבר בלתי אפשרי. אם הקדוש ברוך הוא קדוש, איך אני אהיה קדוש? דבר לא מובן. בסדר? אבל, ברור שבמידה של הקדושה, יש מה שנקרא פנים אל פנים. שוב, כאן אנחנו מתרחקים מן המושג של מיסטיקה. כי במיסטיקה, הרעיון הוא להתאחד עם אלוהים. זה המשמעות של המיסטיקה. עכשיו, להתאחד עם אלוהים, אני אגיד את זה במילה יותר פשוטה. אתם יודעים מה זה להתאחד עם אלוהים? זה למות. זה בעצם זה למות. זה ההדרה של המוות. זה הפיכת המוות לאיזה מין אידיאל. כן? ברור? ועל זה נאמר, דווקא בתורה, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, מה תבחר? ברור שאת המוות. כלומר, אם כדי להתאחד עם אלוהים צריך למות, אז אם המוות זה התאחדות עם אלוהים, אז כדאי למות, נכון? החיים והמוות נתתי לפניך, נו, מה תבחר? ברור שהמוות. אומרת התורה, לא, בחרת בחיים. השאלה היא למה? למה לתקוע אותי פה? כן? אם באמת יש כזאת אפשרות של מוות מתוק כל כך, kill me softly, כל כך נחמד, נירוונה, איך שתרצו לקרוא לזה, אז מדוע בעצם לא למות? כן? ודווקא התורה היא תורת חיים, שנותנת ערך לחיים. צריך להבין למה הדבר הזה. כן? האמת היא שאנחנו רואים את זה בפרשת ויתחנן. הדברים מפורשים שם. מה נאמר בפרשת ויתחנן? והיא כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש. ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם ושוטריכם ותאמרו, הן, הראנו השם אלוהינו את כבודו, ואת גודלו. ודבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה למה נמות? כלומר, עד עכשיו, מעיקר המייקה סבר ולוותר מייקה סבר. מה הם חשבו בהתחלה? מה הם חשבו בסוף? לפני ההתגלות הם חשבו שכדי לדבר את אלוהים צריך למות. ולכן רצינו למות. ראינו שזה כדאי. כמו שבתרבות המצרית העתיקה, כל חיי האדם היו מכוונים לקראת מותו. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה למה נמות? כבר אין צורך, זה מיותר לגמרי. זאת אומרת, מה גילינו במעמד הר סיני? שיש אפשרות של מפגש עם האלוהות שאיננו מחלה את הנפגש. קוראים לזה בעברית פנים אל פנים. זה הפוך לגמרי מההתאחדות המיסטית. בהתאחדות המיסטית יש בעצם תפיסה פסימית ביחס לבריאה, ובפנים אל פנים יש אדרבה, אופטימיות ביחס לאפשרות של הקיום של פנים אל פנים, של הבריאה. עכשיו, בכל זאת, זה לא כל כך פשוט, כן, מה?
אבל איזה חלק באדם יכול להידבק, אבל ב...
אז הוא, מהו החלק של האדם שיכול להיפגש עם האלוהות? פשוט, נגיד, הנשמה, כן, נשמת האדם, אבל על ידי נשמת האדם הוא רוצה להעלות את הכל, לתת ערך לכל החיים.
אפשר להגדיר את הנשמה, כי אמרנו לפני שזה לא חלק...
הנשמה זה אני. בסדר? או אם תרצה, החלק שבי שרוצה. שהוא בעל רצון. כן? מה קרה? משהו לא ברור? והיה לדבר עמנו אלוהים פנמות. אה, זה בדיוק כן. הרי יש פה סתירה פנימית בתוך הפסוק. מצד אחד אמרו... היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה, למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת? דבר אתה עם, עם, ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. לכאורה, לפני כן אמרת שאפשר לדבר עם אלוהים פן נמות. עכשיו יש לי שאלה. אם זה נכון, אז למה הם שולחים את משה? משה לא ימות מזה. אז כנראה שידבר אלוהים את האדם וחי, אבל יש לזה תנאים. כשנהיה כמו משה אפשר. זאת אומרת שיש פה משימה. יפה, גילינו שזה אפשרי, רק אנחנו גילינו שאנחנו עוד לא מוכנים. עכשיו אנחנו מקדישים את חיינו להגעה למדרגה שבה אפשר.
זאת אומרת שהמדרגה הקודמת היא...
אז למה רש"י ביאר את פירוש הקדושה עם כל ערכיו בפרשה הקודמת? אני לא מבין מילה ממה שכתוב. נקרא עוד פעם את המשפט. אז למה רש"י ביאר את פירוש הקדושה עם כל ערכיו בפרשה הקודמת? אני לא יודע על מה הוא מדבר. טוב, מה זאת אומרת למה לא למות? בגלל שאתה לא לבד. הרי הדבר היום ביותר זה להשאיר אחריך את משפחתך. זה כל הסיפור. אז תיקח אותם איתך. הרי זה בדיוק המגמה של הבודיזם. לקחת את כל העולם כולו אל הנירוונה. בסדר? אם זאת הבעיה...
אלה שהיו לפני מעמד הר סיני, הם גם היו אלה שדוגלים בנירוונה.
בדיוק, בדיוק. כלומר, לפחות אנשים בעלי הכרה, זה ברור. אבל מצד האמת, מצד האמת זה לא טוב לעזוב את העולם הזה, כי זה בדיוק המקום של המפגש. המקום שבו אפשר להיפגש עם הבורא, זה דווקא בעולם הזה. כפי שיסביר לנו רמח"ל באריכות, בפרק, בביאור מידת הקדושה, פרק כ"ו. ברור. אבל אני עוד לא הבנתי את כל הסיפור הזה. כן? פנים אל פנים, כן, כמו שאמרת, בצדק, ההערה שלך היא בהחלט נכונה. זה לא אפשרי מיד. צריך לעבור 25 פרקים, ואז הקדושה היא אפשרית, פרק 26. לפני כן, מי שמנסה להיות קדוש לפני, נופל. נכון? יש פסוק על זה, בספר תהילים, פרק פדלת, אני חושב. לנצח על הגידית לבני קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך וכו'. מכירים? זה פרק שאחינו הספרדים אומרים אותו בתפילת מנחה. שם נאמר, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. נכון? לא. כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. זה הפסוק. חן וכבוד ייתן השם, ולא ימין הטוב להולכים ותמים. השם צבאות, אשר אדם, בוטח בך. ודבר השם משה למה. עכשיו, אז אם כן, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. איך להבין את הפסוק הזה? בעל התניא מסביר. שמש, זה טוב, נכון? מה עושים עם שמש? מתחממים, גם מקבלים אור, גם לצמיחה, הרבה דברים טובים באים מהשמש, נכון? אבל מה? יש לשמש גם סכנות. זה שורף, זה מסנבר. אז איך מסתדרים עם השמש? כדי ליהנות ממנה, אבל בלי להישרף ובלי להסתנבר. אז מה צריך להוסיף לשמש? מגן. מגן. מה זה מגן? קרם שיזוף. זה שמשייה, מסננת. יש הרבה דברים שמסננים את האור של השמש, ואז השמש הוא לברכה. אז לכן צריך שמש ומגן. השם, אלוהים. שמש כנגד השם. אלוהים כנגד המגן. כלומר, להיפגש ישירות עם י' כ' ו' כ', וואו, זה מסוכן. אתה לא במדרגה בכלל, אתה לא ראוי לזה, אתה תשרף, אתה תכלה. אז הקדוש ברוך הוא סידר בטובו הגדול שבינו לבין, בין י' כ' ו' כ' לבין האדם, יהיה איזשהו מסך. המסך הזה קוראים לו אלוהים. אם תרצו, יש מסכים מנטליים, מסכים טבעיים, הטבע, אלוהים בגימטריה הטבע. אלוהים מסתיר את נוכחותו. ואז על ידי ההסתרה הזאת נוצרת איזושהי בועה אוטונומית שבתוכה אנחנו חיים. מכוח זה אנחנו יכולים להיפגש עם השם. בסדר? הבעיה היא שאם אתה בבועה אוטונומית, אז אתה מחוץ למפגש. בעצם אתה בגלות. מה עושים? זה סקנדל. מוכרח להיות שההבדלה הזאת, המגן הזה, זמני. המגן הזה מכשיר אותנו, נותן, או יותר נכון, נותן לנו את האפשרות להכשיר את עצמנו למפגש עם האלוהות. כאשר נהיה קדושים, נוכל להסיר את המסך ולא נשרף. ולכן אומר הנביא ישעיהו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה השם לבדו? בלי מי? בלי אלוהים. אבל יהיה לבדו עם האדם. זאת אומרת, יש מפגש ישיר בין י' כ' ו' כ' לבין האדם לעתיד לבוא, כשיוסר המסך של אלוהים. זה המצב של הקדושה.
אז מה זה, אין גוף בעצם, אלוהים?
מי אמר שאין גוף? מי אמר שאין אין מסך, הכוונה שאין גוף? אלא הכוונה שהגוף לא חוצץ. שהגוף לא חוצץ, הטבע לא חוצץ. למשל, אתה מתפלל בתפילת 18, ומלוך אתה השם לבדיך. השם לבדיך, מה, לא יהיה מלך? הרי יש מצווה שיהיה מלך. נכון? אלא הכוונה שייווצר מצב שבו המשטר המדיני לא מסתיר אותך. נכון? ומלוך אתה השם לבדיך. מלך אוהב צדקה ומשפט. כמו כן גם, הגוף הוא היום, נגיד, מאפיל על זוהר הנשמה. יכול להיות מצב שבו הגוף, במקום להאפיל על זוהר הנשמה, הגוף יהיה גילוי הנשמה. שקוף כזה.
הגוף יהיה גילוי הנשמה.
נכון. זה מה שאני אמרתי. נכון. אז זאת אומרת שזה שאנחנו היום במצב של מסכים, זה מצב זמני. עכשיו, אם מה שאני אומר זה נכון, יש פה בעיה. אז אני מדבר על מדרגה של עולם עתידי רחוק מאוד מאיתנו, נכון? מה? אבל יש לנו בכל זאת שלוש קטגוריות של מפגש עם הקדושה. ועשו לי מקדש. מה פירוש מקדש? אומר רש"י, בית של קדושה. כך אומר רש"י, על הפסוק, ועשו לי מקדש, בשמות פרק כ"ה, פסוק כמה? ח', כמובן, כן? פסוק ח', אומר רש"י, על הפסוק, ועשו לי מקדש, בית של קדושה. דהיינו, מקום, בטופוגרפיה של העולם, שבו המפגש בין הנברא לבורא, אפשרי. ולכן, שהלכות, איך ניגשים אל המקדש? יש גם זמן כזה. יש יום קדוש. מה הוא? ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כלומר, יש גם יום בימי השבוע שבו הקדושה אפשרית. אז יש לנו מקום קדוש, יש לנו יום קדוש, ויש לנו מקום קדוש, ויש לנו גם נפש קדושה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, דרך כלל ישראל יש גם מפגש כזה. אם כן, דרך הזמן, המקום והאדם, יש לנו שלושה צינורות של קדושה. אלא שהצינורות האלה צריכים טיפוח. זאת אומרת, אי אפשר סתם להיפגש עם האלוהות, זה מאוד מסוכן. בסדר? אז לכן יש כללי. מה? איך נפגשים עם כלל ישראל? זה, הגויים יודעים את זה. כי אנחנו בתוך כלל ישראל, אז אנחנו לא מבינים מה אנחנו מייצגים. אומות העולם שואבים מאיתנו הערה. לכן הם מנסים להיות ישראל, או מקימים דתות מתוך היהדות וכדומה. בסדר? ועל זה נאמר, אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר, היהודים לא מבינים מה קורה, הם כחולמים. אבל הגויים אומרים. אז כשהגויים אומרים, היהודים מקשיבים. מה הגויים אמרו הבוקר? הם אמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז מה אנחנו אומרים? הגדיל השם לעשות עמנו. יש לנו אישור מהגויים לומר שהגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. כן? לא, זה מתחיל מהגויים, אחר כך היהודים מבינים את זה, אחר כך הדתיים, ובסוף גם הרבנים מבינים את זה. כן? ואז הם מוכנים להגיד הלל ביום העצמאות. זה לוקח זמן. טוב, עכשיו, כן.
בקדושה שאנחנו אומרים בתפילה,
כן, בקדושה שאנחנו מאירים בתפילה, נכון.
קדוש,
זה רחוק, לפי זה.
קדוש? מה,
נשים בהכרה
ש...
תשמע, זה מספיק מסובך גם ככה, סליחה, זה מספיק מסובך גם ככה. תן לי לגמור את הנושא שלה. אם לא, אז אנחנו פשוט נפרוץ לכל הכיוונים, ואז לא יצא לנו משהו בנוי. יש ב... מעשה בראשית. כן, אנחנו ניגשים לעומק הדבר. במעשה בראשית, אנחנו רואים שבכל יום ויום יש ארבעה שלבים. מה הם ארבעה שלבים? תוכנית, ביצוע, שיפוט, סיכום. למשל, ביום הראשון, תוכנית, ויאמר אלוהים יהי אור. זו תוכנית. ויהי אור, ביצוע. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. משפט. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, סיכום. נכון? ככה זה בכל יום ויום. ויש בסיכומו של היום הראשון, אומר הכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בסיכומו של יום השני, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. אחר כך כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, כן? ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. ויחל אלוהים יום השבעים מלאכתו אשר עשה, ויחול שמים וארץ וכל סביבם, ויחל אלוהים ביום השבעים מלאכתו אשר עשה, וישבול ביום השבעים כל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השבעים ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השבעים. נכון? מה נכון? לא נכון, הפסוק הזה לא קיים. נכון? זה פסוק שלא קיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום השבעים, לא קיים. מה כתוב במקום? סברי מרנן. אני חושב, מה? כן, אבל לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. והשאלה היא למה? תחפש, תמצא. אם תמצא את הפסוק הזה, אני אתן לך 50 שקל. הפסוק הזה לא קיים. המצאתי אותו. עכשיו, צריך להבין למה. התשובה היא פשוטה מאוד, בגלל שיום השביעי לא הסתיים. כלומר, כל ההיסטוריה האנושית נתונה בתוך היום השביעי. אנחנו בתוך היום השביעי הזה. אז באיזה יום אנחנו היום? היום השביעי, יפה מאוד. כן? אנחנו בתוך היום השביעי של הבריאה, ויש ליום הזה משימה, כמו שמצאנו שבכל הימים יש תוכנית, ביצוע, שיפוט. אז תבין, מהי התוכנית של היום השביעי? התוכנית של יום השביעי זה קידושים תהיו. הרי זה מה שכתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש. זאת אומרת, נתן לו משימה. המשימה היא קדושים תהיו. ואז יבוא יום שיהיה כתוב ויהיו קדושים. וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. ואז יתחיל היום השמיני. יפה. בסדר? אנחנו עדיין עוד לא הגענו אל זה. עד כאן ברור? עכשיו יש פה בעיה. לפי זה יום השמיני זה היום שבו יש קדושה. הקדושה מצליחה, אז זה מובן, הרי אם ביום השביעי הקדוש הוא שובט מכל מלאכתו, אז מה הדבר שגורם לשביטה? זה הטבע. כן, הטבע זה השבטה של הבריאה. ואז יוצא שכל זמן שיש שביטה, אז האדם צריך להתקדש. כשיהיה קדוש, אז נוכל להסיר את המסך ונוכל להיכנס אל היום השמיני. עד כאן מובן? עכשיו יש לי פה בעיה. כל מה שאמרתי לכם זה לא נכון. כמעט. אני אסביר למה. אם מסתכלים בספר ויקרא פרק ת' פסוק א', מה כתוב שם? ויהי ביום השמיני. מסקנה, יום השמיני כן התחיל. אבל לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. משמע שיום השביעי לא הסתיים. אז זהו, יש אחד בתוך השני. מכאן אתה לומד שיש מקום שבו היום השמיני התחיל. איזה מקום זה? המקדש. הרי על מה כתוב ויהי ביום השמיני? על חנוכת המקדש. זאת אומרת, המקדש הוא איזה חתיכת יום שמיני בתוך היום השביעי. לכן עושים מלאכה בשבת במקדש, ודאי. כי זה אחרי. אנחנו אחרי השבת שם. זאת אומרת שהמקדש הוא בעצם שגרירות, איזה מין התרמה בתת, של היום השמיני, בתוך עולמנו אנו. עכשיו, יש פה בעיה. אם זה נכון, יוצא שהמקדש הוא גוף זר. מה קורה לגוף זר? נפלט. נכון? לכן, מדי פעם המקדש נחרב. מובן? כי הוא באמת לא מתאים לטבע של העולם. לכן, העולם דוחה אותו. מה? מה שמועת עם חנוכה? שזה מה? מן העולם ועד העולם, תסביר.
שאנחנו בעצם כבר רואים את היום השמיני.
ביום, כן, בחנוכה הייתה איזה מין הערה כזאת, כן, ברור. לכן זה שמונה ימים. כן? אבל יש, זאת אומרת, אבל מה שלא טבעי, נפלט. ברור? המהר"ל מסביר את זה, שהמקדש שייך לנבדל, והעולם הזה הוא עולם הטבע. הטבע דוחה את הנבדל. ברור? אבל מתי אז המקדש לא יחרב? כאשר העולם יעלה למדרגת היום השמיני. מובן? אז זה מה ש... זה בעצם המשימה. עכשיו, יש אפשרות של, של המשכה, של מידת הקדושה בחיים הפרטיים דרך תורת המידות. וזה מה שאנחנו לומדים כאן במסילת ישרים, בביאור מידת הקדושה. עד כאן ברור? טוב, אז עכשיו מתוך כך...
מה זה קשור לקדוש קדוש קדוש?
אני לא אמרתי שזה קשור. אני אמרתי שדווקא אני לא אדבר על זה, כי אני לא רוצה להתבלבל. כן. בסדר. עכשיו... המושג קדוש אצלנו הוא מושג רחוק. לכן, הקדוש אצלנו רחוק. ברור. אבל כשאני מגיע לקדושה, זה כבר לא רחוק. ברור. לכן, קדוש, 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 זה כוונה רחוק באופן מוחלט. מסביר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, שכשחוזרים על ביטוי שלוש פעמים, הכוונה אינסוף פעמים. כלומר, שהשרפים היו אומרים קדוש, 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 בלי הפסק. לכן, הם שרפים. שורפים הכל. לעומת האופנים, האופנים דווקא הם מאוד נחמדים כאלה. ברוך כבוד השם עם מקומו, זה אמננטי, לא טרנסנדנטי, וזה מסתדר. אבל הבעיה היא שמי צודק? כלומר, השרפים אומרים קדוש, האופנים אומרים ברוך. מה האמת? ליושב תהילות, כן, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. נכון? ככה אמר בידלים. וגם אנחנו קוראים, לריבוינו שלא אילום, אנחנו קוראים הקדוש, ברוך הוא. זאת אומרת, הוא הקדוש והוא הברוך. לא קדוש ברוך יהיה, כן, לא יתברך, אלא הקדוש ברוך, הוא, זה אותו אחד. הוא ראשי תיבות, הוא ושמו אחד. עכשיו, אם כן, לפי זה אנחנו מבינים קצת מה זה המשימה של הקדושה בחיים האישיים, מה זה אומר. זה מצב שבו יש מפגש מתמיד של פנים אל פנים, כמו המפגש של אהבה בין הבורא לבין הנברא, והמצב הזה יש לו השלכות אחר כך גם על ההתנהגות של האדם. בואו נראה על מה מדובר. עניין הקדושה, כפול הוא, דהיינו, תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה. והיינו, שתחילתו הוא מה שאדם מקדש עצמו, וסופו מה שמקדשים אותו. והוא מה שאמרו, זיכרונה מברכה. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. ההשתדלות. עכשיו, מה זה ההשתדלות? לפני שאנחנו רואים מה הקדוש הוא נותן לו. הוא שיהיה האדם נבדל. ונעתק מן החומריות לגמרי, ומדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוהיות. זאת אומרת, מה זה נעתק ונבדל מהחומריות? הוא מפסיק להיות חומר? הוא חומר, אז איך הוא יכול להיות נעתק מהחומריות? הכוונה, מה מוקד ההתעניינות שלו? איפה הוא שם את מעייניו? יש אדם שמה שמעניין אותו זה כסף, ענאות, כבוד, שטויות. זה מה שמטריד אותו. אז הוא עוד לא קדוש. ברור? ועל דבר זה נקראו הנביאים... מלאכים. כי העניין שנאמר באהרון כעניין שנאמר באהרון, כי שבטי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. כן, ברור. אז הכהן הוא מלאך. ואומר, והיו מלעיבים במלאכי האלוהים ובוזים דברה ומצעתיים בנביאיו. אז מי זה מלאכי האלוהים שהיו מלעיבים בהם? הכוונה לנביאים. ואפילו בשעת התעסקו במעשים הגשמיים המוכחים לו מפיית גופו, הנה לא תזוז נפשו מדבקותה העליון, וכי העניין שנאמר, דבקה נפשי אחריך, בי תעמך ימיניך. כן, רואים את זה אצל האבות. האבות, במה הם עסקו? הם מסתכלים בתורה, מאוד מעניין, אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא ואומרים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, במה הם עסקו? כבשים. יש להם כבשים, עיזים, תיישים. יעקב, אבינו, וואלה, איך מה נעשה כדי שיהיה להם נמשים לעיזים האלה? יש לי רעיון, ניקח מקל, נעשה פצלות לבנות, נשים את זה בתוך המים שבשוקת, בזמן שהן מיוחמות, ואז יראו וזה, בזמן שהצון עולות, ואז יהיה עקודים, נקודים וברודים. נעשה הרבה כסף. זה יעקב אבינו? כן, זה הוא מתעסק, נכון? הוא מתעסק בזה, אבל אצלו, כל הכוונה שלו זה, כדי שתקום אומה שיודעת את השם, ככה מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, אז הכל קדוש אצלו. בסדר? טוב, אז כדי להבין את זה בהרחבה, אנחנו צריכים להרחיב בתוך דברי רמח"ל עצמו. אבל אין בי אפשרותנו כעת, שהרי הגיע המבזק. אז נמשיך בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.